התחלנו בפעם הקודמת את הבעיה של הספינה מליברפול, כן? ספינה אמריקאית הפליגה מליברפול, נתקלה באיזה קרחון, נשברה, ואנשים ירדו לסירות ההצלה. עכשיו, כיוון שהיו יותר מדי אנשים על הסירות, זאת אומרת, לא היה מספיק מקום לכולם בסירות, היה מישהו שדחף כמה אנשים למים, הם מתו, והשאר ניצלו. ואז בסוף, זאת אומרת, כשהם הגיעו לחוף, אז טבעו את הברנש הזה למשפט. הוא לא, למה דחפת אותם? אז הוא אומר, כי אחרת כולנו היינו טובים. מעדיף שכולנו נטבע. אלה שטבעו, במקום אחות טבעו. אבל לפחות האחרים ניצלו. הבאתי לזה את הדוגמה של תאומי סיאם, כן, שאני עושה ניתוח הפרדה ושולח אחד מהם למות, ואת האיבר המשותף אני נותן לשני כדי שהוא יחיה, ופוסקים בדרך כלל אוסרים את זה, נזכרתי, ואני חושב שהדבר הזה הוא לא רק מותר, אלא חובה לעשות אותו, ניתוח הפרדה, בגלל שאותו אחד שאני שולח אותו למות, היה מת בין כה וכה. זאת אומרת, אם לא הייתי עושה את זה, שניהם היו מתים. אז לפחות ככה, אני שולח אחד למות, אבל השני ינצל. אבל אז טענו נגדו, נגד הבן אדם ההוא, בסדר גמור. אבל למה אתה דוחף אותם? תעשה הגרלה הוגנת בין כולם, ומי שיצא, אז אפשר לדחוף אותו. אבל אתה לא יכול להחליט בעצמך לדחוף את האחר ולהשאיר את עצמך שם. בדיוק כמו שבתאומי סיאם, אני לא יכול להחליט לעשות ניתוח הפרדה, לתת את הלב לזה ולהשאיר את השני למות. אני צריך לעשות הגרלה בין שניהם, וזה יקבע למי ילך הלב ומי הולך למות. היא צריכה להיות פה איזושהי הגינות. ולכן התביעה כלפי הבן אדם הזה שם בספינה הייתה, למה לא עשית הגרלה? טוב, אחד ההסברים שאלי מרצבך מביא בספר שלו, למה לא צריך לעשות פה הגרלה, הטענה שלו זה שבעצם נעשתה פה הגרלה. הגנטיקה היא ההגרלה. זאת אני יצאתי יותר חזק מהם שדחפתי אותם למים, אז הגנטיקה הזאת שהגרלתי להיות חזק יותר, היא בעצם גם סוג של הגרלה. מה זה משנה, למה הגרלה צריכה להיות דווקא על ידי קוביות? יכול לעשות הגרלה על סמך כל פרמטר אחר, במקרה הזה הפרמטר של מי יותר חזק. ולכן הטענה שלו הייתה, בעצם עשיתי הגרלה, מה אתם רוצים ממני? אבל התחושה הבסיסית כששומעים טענה כזאת, זה מקומם. משהו פה לא נראה סביר, לא נראה ראוי, לא נראה אתי. אבל כשחושבים קצת איך להסביר את זה, זאת אומרת, מה בעצם הבעיה פה? זאת אומרת, הייתה פה הגרלה שלא עשינו אותה אנחנו עם הקוביות, אלא זה קרה באיזשהו תהליך טבעי אחר. אז מה? מה זה משנה? אז זה לא כל כך פשוט להסביר. זאת אומרת, למה, מה לא בסדר בעצם בטיעון הזה שמדבר על הגרלה טבעית? אז זה מה שהסברתי בפעם הקודמת, זאת בעצם השאלה שבה אני רוצה לעסוק. עכשיו, אחת הדוגמאות שעלתה שם בשיחה, כן, זו השיחה בין יוזביץ' למרצבך, אחת הדוגמאות שעלתה שם בשיחה הייתה כל דלינג כבר. מה קורה? אני רואה, יש ספינה ששטה בנהר, זאת אומרת, צפה בנהר, שני אנשים על החוף מתווכחים למי שייכת הספינה, כל אחד אומר שהספינה שייכת לו, הכלל הוא, גמרא בבבא בתרא בדף ל"ד, הכלל הוא כל דאלים כבר, שיריבו, מי שמנצח שיקח את הספינה. אומר אלי מרצבך, הנה לנו דוגמה, מה פתאום, מה זה הכוחניות הזאת? זאת אומרת, ההסבר הוא שבעצם מדובר פה בסוג של הגרלה, רק זאת הגרלה טבעית, מי שיגריל את הגנים החזקים יותר, הוא הוגרל להיות בעל הספינה, ולכן בעצם מה שעשינו פה זאת הגרלה. אז הנה מקור מהגמרא לזה, שהגרלה טבעית היא תחליף טוב להגרלה מלאכותית, כן, הגרלה עם קוביות או מטבע או משהו כזה.
אז הרב שייך לומר, הגרלה, כשהיא נעשית לפני כבר שנים רבות בעת מולדתם של האנשים, שייך לומר עליה שהיא הגרלה גם על הזמן הזה?
אני אגיע לזה עוד מעט, הערה שאני אדבר עליה, בסדר? רק אני רוצה קודם כל לסיים את העניין של הכל דאלים כבר. בעצם הפרשנות הזאת לכלל של כל דאלים כבר בעיניי מאוד בעייתית, בעצם אין לי ספק שהיא לא נכונה, לא רק שהיא בעייתית. אני אביא כמה, כמה, כמה סיבות או כמה נימוקים. א', אם באמת מבחינת ההלכה, הכוחניות היא הגרלה לגיטימית, זאת אומרת היא תחליף להגרלה בקוביות או בהטלת מטבע, אז הייתי מצפה שכל דאלים כבר יחליף את כל ההגרלות בהלכה. נגיד שותפים שרוצים לחלוק בחצר שהם, ירשו מאבא שלהם. מחלקים אותה חצי חצי והולכים מכות. זאת אומרת, מה הבעיה? למה צריך לעשות הגרלה עם קלפי, כן, או הטלת מטבע, או מין משהו כזה? בעצם הגרלה טבעית, הכל בסדר. הנה, כל דלינג כבר בעצם אומר לי שהגרלה טבעית זה כמו הגרלה רגילה. חלוקת הארץ הייתה יכולה לעשות על ידי ללכת מכות. פייס של ה... לא יודע מה, בין הצעירים, כן, גם כן היו עושים פייס, או בין הכהנים על תפקידים שונים בבית המקדש. בעצם בכל המקומות שההלכה מגדירה פרוצדורה של הגרלה, עולה השאלה בעצם בשביל מה צריך את זה, למה לא נסתמך על ההגרלה הטבעית, פשוט החזק יותר יזכה. זה דבר ראשון. דבר שני, זאת אומרת, זו סיבה ראשונה למה אני לא מקבל את הפרשנות הזאת לכל דלינגבר, כל דלינגבר הוא לא הגרלה טבעית. דבר שני, הראש מציע הסבר לכל דלינגבר, כן, דברים ידועים, ובעצם הוא טוען שם שמי שהסירה שייכת לו, מטבע הדברים ייאבק חזק יותר. ולכן כל דלינגבר הוא בעצם פרוצדורה שתעזור לנו להחליט מי צודק, מי הבעלים האמיתי של הספינה. כך טוען הראש. עכשיו, אם באמת זה ההסבר, אז זה כמובן לא מתיישב עם הטענה שמדובר פה בהגרלה, בהגרלה טבעית, להפך. מדובר פה בפרוצדורה שתפקידה לברר מי הבעלים האמיתי של הספינה. אני אגיד לכם יותר מזה. הרי המטרה של הכל דאלים כבר, לפי הראש לפחות, מטרה של הכל דאלים כבר היא בעצם לברר מי הבעלים האמיתי. יש תשובה אמיתית אחת, שני אנשים מתווכחים מהי התשובה האמיתית, האם אני הבעלים או אתה הבעלים, והפרוצדורה ההלכתית תפקידה לנסות ולברר מי משניהם צודק, מי הוא הבעלים האמיתי. אוקיי? במקרה של הספינה בליברפול למשל, הרי אין פה צודק וטועה. אין פה מישהו שמגיע לו להינצל ומישהו שהיה צריך למות. אנחנו צריכים לעשות הגרלה כי אי אפשר שכולם ינצלו. אבל זאת לא הגרלה שתפקידה לברר מי צודק. זה הגרלה שתפקידה לחלק את הסיכויים. ולכן אין בכלל מקום להשוות את זה לכל דאלים גבר, לפי פירוש הראש לפחות. כל דאלים גבר, לפי הראש, זה בעצם פרוצדורה שבאה לגלות לנו מהי התשובה הנכונה. ההגרלות שאני מדבר עליהן, כמו בספינה של בליברפול, או הגרלה בין שני אחים, או הגרלה של חלוקת הארץ, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אלה לא הגרלות שבאות לגלות מהי התשובה הנכונה. אין תשובה נכונה. אין מישהו שמגיע לו להינצל, ומישהו שלא מגיע לו להינצל. אבל מה לעשות? אנחנו לא יכולים להציל את כולם, אז צריך איכשהו להחליט מי ינצל ומי לא. זאת הגרלה מסוג אחר לחלוטין. זאת לא הגרלה שתפקידה לברר מי צודק. זאת הגרלה שתפקידה לקבוע מי יזכה. נגיד, אם בספינה, למשל, זה בכלל לא היה מגיע לאף אחד, אבל שניהם רוצים אותה. לשניהם יש שימוש בספינה, אבל אף אחד מהם לא טוען שהיא הייתה שלו. שם היה מקום לעשות הגרלה, כדי לקבוע למי ניתן את הספינה, כי שם אין מישהו שהוא הבעלים האמיתי של הספינה. אני רוצה לתת אותה לאחד מהם, אי אפשר לתת אותה לשניהם, אז אני אעשה הגרלה ביניהם, ומי שיזכה יקבל. שם ההגרלה תפקידה למצוא פתרון במקום שאין לי פתרון הוגן, או פתרון מתבקש. אבל במקרה של כל דאלים גבר, יש פה בעלים אמיתי. מטרה של הפסק הזה זה לגלות מי הוא. אז איך אפשר לדבר על הגרלה? הגרלה לא מבררת מי הבעלים האמיתי. זה נקודה שעוד אני אחזור אליה בחלק הבא של הסדרה, אחרי שנגמור את העניין הזה של הספינה מליברפול, ישנה טענה בראשונים ובאחרונים שהגרלות בעצם זה כלי לגלות מה רצון השם. אתה עושה הגרלה, כמו אצל החן, נגיד או משהו כזה, זה כלי לגלות מה בעצם הקדוש ברוך הוא מתכוון, או הגרלה של יונה בספינה, לדעת בשל מי הבאה הרעה הגדולה הזאת, כן, את מי הקדוש ברוך הוא מחפש. אז אני עושה הגרלה כדי, כי אני מניח שהקדוש ברוך הוא, דרך האקראיות, יכוון אותנו לתשובה הנכונה. בסדר? אבל זה הכל בהגרלות מהסוג שבאות לברר מהי התשובה הנכונה. אבל יש סוג אחר של הגרלות, ואגב, רוב ההגרלות ההלכתיות הן לא כאלה, מהסוג השני. סוג שאומר, אני בכלל, אין פה תשובה נכונה. ההגרלה לא באה להגיד מהי התשובה הנכונה. ההגרלה באה למצוא פתרון במקום שאין לי פתרון אחר. הזכרתי, אני חושב, בפעם הקודמת, שבחצר, למשל, שלא ניתנת לחלוקה, בין שותפים או יורשים, ירשו חצר שאין בה 4x4 אמות. חצר שאין בה 4x4 אמות, אז לחלוק אותה לשני חלקים זה אין טעם, אתה תקבל חתיכת קרקע מאוד קטנה, אין מה לעשות איתה. זאת נקראת חצר שאין בה דין חלוקה. מה שעושים במצב כזה, עושים 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 הגרלה. נגיד שעושים הגרלה, גוד או איגוד, או עושים הגרלה, מי יקבל את החצר? נעזוב כרגע את הגוד או איגוד, נגיד שאנחנו עושים הגרלה על מי מקבל את החצר, פשוט יותר קל לי להסביר שם, למרות שגוד או איגוד זה אותו רעיון. עושים הגרלה מי יקבל את החצר? מה משמעותה של ההגרלה הזאת? מה פתאום לעשות הגרלה על מי יקבל את החצר? אז עוד פעם, יש כאלה שמסבירים, כי זה יגלה מה רצון השם. שהשם יגלגל את ההגרלה כך, שמי שיקבל את החצר זה מי שבאמת מגיע לו. הנה זה מגיע לו מאיזה סיבות, הרי הוא לא הבעלים האמיתי, אין פה בעלים אמיתי. מגיע לו כי הוא צדיק, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו חיים טובים, מסיבות כאלה או אחרות. ועוד פעם, הרציונל שעומד מאחורי זה, או המקורות שעומדים מאחורי הקביעה המופרכת הזאת, זה מקורות שמדברים על הגרלה שתפקידה ללבן מהי האמת. והגרלות שתפקידם לברר מהי האמת, שם יש אולי מקום להגיד, אני לא חושב ככה, אתם יודעים, דעתי על השגחה היא אחרת, אבל שם הטענות שהקדוש ברוך הוא מסובב את ההגרלה באופן כזה, שהיא תגלה לנו באמת מהי האמת. אבל יש סוג אחר של הגרלות שבכלל לא באות לברר מהי האמת. למה להניח שהתוצאה של ההגרלה זה רצון השם? התוצאה של ההגרלה זה מה שיוצא בגורל, מקרי. אבל יש בזה הגינות, למרות שרק אחד מקבל את הקרקע והשני לא, יש בזה הגינות, למה? כי הרי את החלוקה של הקרקע אי אפשר לעשות. מה הפתרון הכי הגון שאפשר לעשות אם אי אפשר לחלק את הקרקע? הפתרון הוא לחלק את הסיכויים לזכות בקרקע. בואו נחלק בשווה, כן, שוויון הזדמנויות, בדיוק. אנחנו מחלקים בשווה את הסיכוי לזכות בקרקע. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לחלק. לכל אחד יש סיכוי שווה לזכות בכל הקרקע. עכשיו, בסוף הקרקע הולכת לאחד מהם, השני יוצא במצב פחות טוב, אבל הסיכויים הראשונים היו אותם סיכויים, כמו לשלם כסף על רכישת כרטיס הגרלה. הכסף אתה משלם לא בשביל לזכות בהגרלה בסוף, אלא כדי לקבל את הסיכוי לזכות. כשאתה רוכש כרטיס הגרלה, אתה משלם על סיכוי לזכות בהגרלה, לא על הכסף שאתה תקבל בסוף, או בסיכויים שלא תקבל, אבל על הסיכוי לזכות בהגרלה, על זה אתה משלם את הכסף. לכן הסיכוי לזכות הוא בעצם גם כן סוג של נכס. ואם אי אפשר לזכות בנכס, לחלק את הנכס עצמו, אני מחלק את הסיכויים לזכות בנכס. זאת החלוקה הכי הוגנת שאפשר לעשות, אם אי אפשר לחלק את הנכס עצמו. אבל חלוקה מהסוג הזה, זאת חלוקה שתפקידה להביא לפתרון הגון. לא לפתרון צודק, צודק במובן של קולע לאמת. אין פה שום אמת. אני מחפש פתרון הכי הגון שאפשר, כדי לתת לשני אנשים סיכוי שווה או חלק שווה, נתח שווה במנה המתחלקת. לכן אין שום סיבה בעולם ליישם את הרעיונות שמדברים על זה שהקדוש ברוך הוא עובד דרך ההגרלות, מראה לנו מה הוא מתכוון, על הסוג הזה של ההגרלות, שהוא סוג של הגרלות שתפקידם לחלק סיכויים, ולא לגלות אמת. אין שום סיבה ליישם את זה שם, למרות שעוד פעם, יש כאלה שכותבים את זה שם, ויש הרבה שכותבים את זה ככה, כי הם חושבים שכל מה שקורה בעולם, זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, יש להם איזושהי תפיסה כזאת שהכל בעצם מגולגל על ידו, אבל אז עזבו את ההגרלה, אז כל מה שקורה בעצם מגולגל על ידו. אז בשביל לעשות הגרלה, בוא אני ארביץ לך מכות, אקח את הקרקע אליי, ומטבע הדברים, אם זה קרה, כנראה זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה. הכל בסדר, למה לעשות הגרלה? זה תפיסה מופרכת. בסופו של דבר אני חושב, אז להבחנה הזאת בין שני סוגי ההגרלות נגיע בהמשך. אני מציג אותה כאן כי אני ארצה להשתמש בה. במקרה שלנו באמת הטענה היא, בכל דאלים גבר, שבכל דאלים גבר, אם היינו עושים הגרלה, זאת באמת הייתה הגרלה שתפקידה לגלות מיהו הבעלים האמיתי. זאת הגרלה חושפת, זאת לא הגרלה מכריעה. יש הגרלה שחושפת מהי האמת. ויש הגרלה שתפקידה להכריע, זאת אומרת להגיע לפתרון כשאין לי פתרון אחר. אז בכל דאלים גבר, אם היינו עושים הגרלה, ולא עושים שם הגרלה, אבל אם היינו עושים שם הגרלה, זאת הייתה הגרלה מהסוג המברר. יש פה בעלים אמיתי. תפקידו של הבית דין זה לבדוק מי הוא הבעלים האמיתי ומי משקר פה. לכן אם היו עושים שם הגרלה, זאת הייתה באמת הגרלה מבררת. אבל הנה, עיניכם הרואות שבדיוק לא עושים שם הגרלה. כיוון שהגרלות מבררות, כביכול שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו דרכה מהי האמת, הגרלות כאלה לא עושים. אגב, החוות יאיר שמדבר על זה שהגרלות מגלות את רצון השם, גם מתעקש בצורה מאוד תקיפה לזה שאנחנו צריכים לעשות את ההגרלה בצורה הוגנת. כשאנחנו מטילים מטבע, המטבע צריכה להיות הוגנת, עם סיכוי 50-50 לעץ ולפאלי. עכשיו, למה? אם ההגרלה היא בסך הכל מטה בידו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יפיל את המטבע לכיוון שהוא רוצה להפיל, אז למה צריך להיות הוגן? מה אכפת לי? תעשה איזה הגרלה, תעשה מה שאתה רוצה, אל תעשה הגרלה, תעשה מה שאתה רוצה. מה שיצא בסופו של דבר זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. כל הסיפור הזה הוא סיפור מופרך, כל התפיסה המוזרה הזאת. בכל אופן, לגבי...
זה מה שאתה רוצה כאשר אתה נותן לו את כל ההזדמנויות לעשות את זה.
לא הבנתי.
זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה כשאתה נותן לו את האופציות, את כל האפשרויות לעשות את מה שהוא רוצה.
אם אתה נותן לו את האופציות ב-60-40, אז הוא לא יכול לעשות את זה על 40 אם הוא רוצה? הבעיה, הוא לא יכול להפיל את המטבע על עץ ולא על פלי, למרות שהסיכוי לעץ הוא רק 40% או 10%? מה הבעיה? ייפלם בשם דבר.
אם אבל מכירים...
הוא רוצה כזה לעשות נס גלוי, כאילו.
לא, זה לא נס גלוי. 10% פירושו שזה קורה, נכון? זה הזדמנות טובה להציג את הוורט היפה של הרב שח. יש הרב שח, קראתי באחת האגרות שלו, הוא מספר שמה, מאמרים אולי בעצם, הוא מספר שמה על זה שלפני מבצע אנטבה, היה דיון כזה, מה עושים, שם השבועים היו באנטבה במטוס, חטופים, לא שבועים. והרב שח טען שאסור לעשות מבצע כזה. הוא התנגד לעשיית המבצע הזה, כי זה מסכן חיילים, והסיכוי להצליח הוא קטן, ולכן לדעתו היה אסור לעשות מבצע כזה. עכשיו עשו את המבצע והוא הצליח. המבצע הצליח. אז באו לרב שח חזרה, אמרו לנו, הרב, אתה רואה, הם הצליחו. הרב שח אומר, אני לא אמרתי שלא יצליחו, אני אמרתי שהסיכוי להצליח הוא קטן, וכשהסיכוי להצליח קטן אסור לעשות מבצע כזה. אבל כשאומרים שהסיכוי להצליח קטן, פירוש הדבר שיש סיכוי מסוים שזה באמת יצליח. אז זה שהצליח בסוף, מה זה מוכיח? זה מוכיח ש10% יתממש. 10% גם יתממש ב10% מהמקרים, לא? וזה, מה זה מוכיח? זה לא מוכיח שום דבר. כן, במקרה שלנו, ברגע שיש 10% עץ, 90% פעלי, כן, מטבע לא הוגנת, אם ייפול על עץ אנחנו נחשוב שזה נס גלוי, מה פתאום? זה נפל, 10%, 10% מהמקרים זה קורה, מה הבעיה? לכן, אני לא רואה שום היגיון בלהתעקש על הגרלה הוגנת, אם אתה באמת תופס שכל ההגרלות האלה הם בסך הכל מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. זה כמובן רק אחד מהקשיים, יש פה מיליוני קשיים, אבל זה הכל מין תפיסות מוזרות כאלה, שיסודן באותה תפיסה שכל מה שקורה בעולם בעצם הוא מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, תפיסה שקורטת את הענף שעליו היא עצמה יושבת כמובן.
אז החוות יאיר חטא בשניות מחשבתית.
מה? לא הבנתי?
החוות יאיר חטא בשניות מחשבתית.
אני לטובתו רוצה להגיד שכן. הוא באמת האמין בזה, אז זה הרבה יותר גרוע. אני רוצה להאמין שבתוכו פנימה גם הוא עצמו הבין שזה לא נכון. אבל לא יודע. טוב, בכל אופן, אז זה גם בכל דלים כבר. דבר נוסף, נגיד שלא מקבלים את ההסבר של הראש. זאת אומרת, הראש הרי טוען שכל דלים כבר זאת פרוצדורה שתגלה לנו מיהו הבעלים האמיתי. עכשיו, בראש עצמו יש סתירות בעניין הזה, בין התשובות לפסקים, לא משנה כרגע, זה דברים עתיקים, כל האחרונים מדברים על זה, בבטר שם. אבל, אבל נגיד לפי השיטה שהיא לא הראש, אז השיטה הזאת אומרת לא, זה לא, זה פשוט פתרון שמצאנו במצב שבו אנחנו לא יודעים להכריע בראיות של מי הספינה. אז זה לא שזאת פרוצדורה שמגלה לי מי הוא הבעלים האמיתי. האם לפי השיטה הזאת, לא של הראש, כן אפשר להבין שמדובר פה בהגרלה טבעית, הגרלה גנטית, כמו שמרצבך רוצה לטעון? אז תשובתי היא שלא. א', כמו שאמרתי קודם, כי אם זה היה ככה, אז בכל ההגרלות בהלכה, הייתי אומר, עזבו את כל הפייס והגורלות והכל, תעשו הגרלה גנטית, מי שחזק שיזכה וזהו. לכן אני חושב שזה בכל מקרה לא קשור, אבל בעצם אני חושב שבתפיסות לא של הראש, הסבר היותר פשוט הוא שאין בכלל דין של כל דאלינג ור. כל דאלינג ור, זה הקירות של האחרונים, כן? כל דאלינג ור זה לא דין, זה הסתלקות. האחרונים דנים בשאלה אם כל דאלינג ור זה פסק, בית הדין פוסק כל דאלינג ור, שכל דאלינג ור, הכוונה לנו אין מה להגיד, תעשו מה שאתם רוצים. תריבו, לא יודע מה שתעשו. לא ששולחים את האנשים דווקא לריב, ובוא תריבו ונראה מי צודק. לא, אנחנו הולכים הביתה, אין לנו מה להגיד על המקרה הזה. מקרה שאין לנו מה להגיד עליו, מה אתם רוצים שנעשה? אז לכן תעשו מה שאתם רוצים. זה נקרא כל דאלינג ור. אם זה ככה, אז בכלל אין מה לדבר פה על הגרלה הגנטית. זה לא שאלה של הגרלה בכלל. אלא פשוט בית הדין הולך. אם הם יחליטו לריב בסוף, או לחלק את הספינה, למכור אותה ואחרי זה לחלק את הכסף, כמובן משאירים להם את ההחלטה. כל דאלינג ור הוא ביטוי מטאפורי, לא באמת אומרים להם לכו תריבו. אפילו אם תריבו, זאת אומרת, לא יודע, לי אין מה להגיד בעניין הזה. תעשו מה שאתם רוצים. תריבו, תחלקו, תגרילו, תעשו מה שאתם רוצים. זה לא שיש פה באמת אמירה שהמריבה היא בעצמה הגרלה גנטית. גם לפי התפיסה שחולקת על הראש. אחד הדברים אגב שמבחינים ביניהם, האחרונים שדנים בשאלה אם זה הסתלקות או הכרעה או פסק, אומרים שלפי הראש זה פסק, כי זה בעצם מכשיר כדי לדעת מי הוא הבעלים האמיתי, ולכן הנפקא מינה היא שאחרי שאני זכיתי בספינה, הוא לא יכול אחרי זה לחזור ולריב איתי שוב ולקחת אותה ממני בחזרה. כי נפסק שזה שלי, ושבית הדין נפסק שזה שלי, אז זה שלי וזהו. לעומת זאת, לפי התפיסה שזאת הסתלקות, נגיד שאנחנו רבנו ואני זכיתי בספינה. יכול אחרי זה השני לבוא, לזרוק אותי מהספינה, ולתפוס אותה בחזרה ממני. בית הדין הסתלק, הוא לא אמר כלום למי זה שייך ומה לעשות. תעשו מה שאתם רוצים. אז המריבה הזאת יכולה להימשך לנצח. אז זה אחת ההשלכות, אפשר להתבקח כמובן לשני הצדדים, לא חשוב כרגע, אבל זה רק כדי לחדד את החקירה הזאת, כן, האם זה הסתלקות או פסיקה. טוב, בכל אופן, אז יש, אז כל דאלינג ור בקיצור הוא לא הגרלה גנטית או הגרלה כוחנית אם תרצו, מה שלא מהווה הסבר לענייננו, אלא להפך, אפשר עכשיו לשאול למה שם לא באמת מסתכלים על כל דאלינג ור בתור הגרלה כוחנית או הגרלה גנטית. אותה שאלה ששאלנו על הספינה בליברפול, אפשר גם לשאול על האי 4, על הספינה בבבל, כן? של האי 4, כן? של כל דאלינג ור, או על כל ההגרלות שבהלכה. למה בהגרלות שבהלכה לא באמת אומרים כל דאלינג ור בכל המקומות האלה? שאלה היא שאלה טובה. לא, מה שהצעתי פה זה לא תשובה. מה שהצעתי פה זה פשוט הרחבה של השאלה גם להלכה, ולא רק לשאלות אתיות כלליות.
הרב, המשמעות של השאלה על קיומה של הגרלה גנטית זה בעצם האם יש לה לגיטימציה? האם יש לה תוקף כלשהו?
כן, כמו הגרלה הרגילה, מה זאת אומרת אם יש לה תוקף? במקום לעשות הגרלה, תן לה כוח לדבר, כמו בליברפול. הבן אדם אומר, אני עשיתי הגרלה, זרקתי אותם לים, רעבנו, אני הייתי יותר חזק, הם נפלו לים ומתו, למה אתם תובעים אותי לדין? על מה? עשינו הגרלה, הרי הגרלה גם אתם מסכימים שהיה מותר לעשות שם, כי לא יכולנו כולנו להינצל. אז עשינו, מה אתם רוצים? אוקיי? זאת בעצם הטענה. אולי כדי להרחיב קצת את העניין, אז דיבר שם בשיחה של מרצבך עם יוזביץ', הוא מדבר שם על איזה קומיקס צרפתי, אני לא יודע, לא מכיר את העניין הזה, עם טינטין משהו, לא משנה, אחד מחזיק בחבל את השני, והם תלויים שם מה... אתה מכיר את זה, אני רואה אליאב, אני לא יודע, אני לא מכיר. בכל אופן, אחד תלוי, אחד מחזיק חבל, והשני תלוי בחבל למטה, עכשיו החבל יקרה אם שנינו תלויים עליו, השאלה אם לעליון מותר לחתוך את החבל ולשלוח את התחתון למותו או לא. במקרה ההוא כמובן אי אפשר לעשות הגרלה, כי העליון לא יכול לחתוך את עצמו ולהשאיר את התחתון לחיות. התחתון תלוי בעליון. לכן זה מצב ללא הגרלה. אבל מה יקרה במצב שבו לא אחד תלוי על השני, אלא שנינו תלויים על החבל. עכשיו, האם אני יכול לבעוט אותך הצידה, ולהישאר תלוי על החבל כדי להינצל, כי הרי לכאורה בעצם ההגינות אומרת שהיינו צריכים לעשות הגרלה, אבל אני אומר, הביתה היא ההגרלה, אני הייתי יותר חזק, עוד פעם, הגרלה גנטית, כן, זה מזכיר, גם הזכרתי קודם את המאמר שלי על תאומי סיאם, אז היה מקרה כזה בפילדלפיה בשנת 76, היה מקרה כזה של של שנולדו תאומי סיאם ליהודים דתיים, והייתה התלבטות גדולה אם לעשות ניתוח הפרדה או לא, נדמה שהיה להם לב משותף, היה התלבטות האם לעשות להם ניתוח הפרדה. אז ההורים הלכו לשאול את רב משה פיינשטיין, והרופאים בבית חולים הלכו לשאול את הכומר. מה שמרתק בסיפור הזה, אגב, לא מופיע בתשובות של ריגורט משה, זה מופיע במאמר בפילדלפיה אינקוויירר מאותה שנה, והתיאור שהם מביאים שם, זה השיקול שעשה למשה פיינשטיין והשיקול שעשה הקומר, הם פשוט קופי, אחד של השני, זה מדהים. זאת אומרת, למשה פיינשטיין, אני לא זוכר מי מהם אמר מה, אבל אלה שתי הדוגמאות שעלו אצל שניהם. את אחד מהם דיבר על... שני צנחנים שצונחים, ואחד מהם נקרא לו המצנח. הוא מצליח לתפוס ברגע האחרון ברגל של השני, ועכשיו שניהם תלויים על המצנח של השני. האם לשני מותר לבעוט, ושניהם יתרסקו, זאת אומרת המצנח לא יכול להחזיק את שניהם. האם מותר לשני לבעוט את התחתון אל מותו כדי להינצל? אז זאת בעצם האנלוגיה של שר משה פיינשטיין, או הקומר, לא זוכר, והשני דיבר על מטפסי הרים, שניהם תלויים על איזה יתד שתקועה בהר, יתד אחת נעקרה, ואני תופס את השני, ועכשיו שנינו תלויים על היתד שלו, האם מותר לו לבעוט אותי למטה? ממש אנלוגיה, אותה אנלוגיה עצמה שניהם עשו. כל מקרה לענייננו, אני מתעניין בשאלה אחרת, כי שם אין שאלה של הגרלה. אין פה מה לדבר. זה נגיד במקרה שזה מקביל למצב שבו בתאומי הסיאם יש למישהו מהם לב שהוא באופן טבעי שייך לו, והשני מתעלק לו על הלב ומנסה לחיות גם הוא מהלב של הראשון. עכשיו, אם ההנחה היא שהלב הזה לא יכול להחיות את שניהם, אז שם הטענה היא שצריך את הטפיל לשלוח למותו ולהשאיר את הלב אצל בעליו הטבעי. אבל אני שואל את השאלה, מה קורה כשאין בעלים טבעי? הלב נמצא באיזשהו מצב שאי אפשר באופן טבעי לשייך אותו לאחד מהם. זה איזשהו באמצע, מחובר בין שניהם, ושניהם בעלי אותה זיקה אל הלב. מה עושים במצב כזה? אז הטענה של משה פיינשטיין הייתה, וכל הפוסקים כמו שהזכרתי, הטענה שלהם הייתה שבמצב כזה צריך להשאיר את שניהם למות. אסור להתערב ולעשות ניתוח הפרדה, כי בניתוח הזה בעצם אנחנו הורגים את האחד כדי להציל את השני. אני אמרתי קודם שזה נשמע לי לא סביר, כי אני הורג את האחד שבמקום אחר אני משאיר אותו למות, אז למה לא להרוג אותו? לפחות שהשני יישאר בחיים, אין בזה שום היגיון. אבל פה באמת השאלה את מי להרוג ואת מי להציל. כל אחד זילחה כמד חלה, זילחה כמד חלה, כן? אפשר, אתה בא להרוג את זה, אבל למה לא תהרוג את השני? אתה בא להרוג את השני, אבל למה לא תהרוג את זה? הפתרון המתבקש הוא לעשות הגרלה. במצב הסימטרי צריך לעשות הגרלה, ושוב פעם, זה כמו חצר שלא ניתנת לחלוקה. כיוון שאת הלב הזה אי אפשר לחלק בין שניהם, כי הוא לא מספיק לשניהם, שניהם ימותו. זה כמו חצר שאין בדין חלוקה. אז אי אפשר לחלק את הלב. מה מחלקים? מחלקים את הסיכוי לזכות בלב. כל אחד מקבל 50% סיכויים לזכות בלב, ואז אנחנו נעשה הגרלה, מי שיזכה, יזכה בלב, והשני שלח למותו, מה לעשות? אבל כל עוד היה לשניהם סיכוי הוגן מראש, זה מה שצריך לעשות, לחלק את הסיכויים במקום לחלק את הדבר עצמו. עכשיו שוב פעם, השאלה יכולה לעלות, כן, אם הם בני אחי התאומים האלה, האם אני יכול בכוח לקחת לעצמי את הלב, את היתד, את המצנח, לא משנה מה, ולזרוק את השני למותו? ההנחה היא שהגנטיקה היא גם סוג של הגרלה. הכוח שיש לי הוא סוג של הגרלה, הגרלתי כוח חזק. אז זה בעצם הגרלה לגיטימית, ולכן לא צריך לעשות הגרלה, אלא הכוח. הכוח ידבר. אז השאלה היא מה לעשות במצב כזה. יש אגב בספר חסידים, כשאני כתבתי את המאמר, ככה לקראת המאמר, היה לי ויכוחים עם כל מיני יהודים, אז הביאו לי מהספר חסידים שאוסר לעשות הגרלה על נפשות. ולכן בעצם הטענה שלהם הייתה שמה שאני מציע הוא אסור, אסור לעשות הגרלה על נפשות. כן, אחרי שמסתתמות הטענות לגבי ההיגיון והשיקולים ההלכתיים, שולפים מהכובע איזשהו משהו שלא ברור מהו, איזשהו עיקרון כזה שאסור לעשות הגרלה על נפשות מהספר חסידים. מאיפה זה יוצא לו? עד היום לא יודעים. אבל הייתה שם טענה כזאת. אז האמת שאולי נדבר על זה בחלק הבא. בספר חסידים עצמו אפשר להראות שזה לא נכון, זה לא מה שכתוב שם. אבל בכל מקרה, גם אם מדברים על איסור לעשות הגרלה על נפשות, זה כאשר אתה מדבר על השאלה מי צודק. לעשות הגרלה כמו לא תנחשו. אפשר לדבר על איסור לעשות הגרלה מצד לא תנחשו. אוקיי? וגם צריך להניח שזה דוחה פיקוח נפש. בגלל שזה אביזרה יהודי עבודה זרה, או לא יודע בדיוק מה. כי אחרת, גם אם יש איסור, בסדר, אני אעבור על האיסור הזה כדי להציל חיים של אחד משני האנשים. אז יש פה כל מיני הנחות שהן הנחות מאוד בעייתיות. אבל בכל מקרה, גם אם זה נכון, האיסור, מה זה האיסור לא תנחשו? האיסור לא תנחשו אומר, כן, אני רואה חתול שחור ואני מחליט שיהיה לי היום מזל רע, אז אני לא אעשה את מה שחשבתי לעשות. זה לא תנחשו. למה? כיוון שזה שיקול לא רציונלי. אתה צריך להשתמש בשיקולים רציונליים לברר את האמת על פי השיקולים הרציונליים, ולא להתעלות בכל מיני מטאפיזיקות. עכשיו, אתם מבינים שאיסור מהסוג הזה יכול להיות קיים רק על הגרלות מהסוג החושף. הגרלות מהסוג החושף זה הגרלות שבעצם אומרות לי, אם אתה יצאת בהגרלה, כנראה אתה זה שצודק. כן, הטענות מהסוג הזה. פה אפשר לומר, זה לא תנחשו. ואז שימו לב, יוצא בדיוק הפוך ממה שאמרו כל המפרשים והפוסקים שהבאתי קודם, שהם מדברים על זה שכל ההגרלות חושפות את רצון השם. אם זה היה ככה, זה היה איסור לא תנחשו. אז על הגרלות מהסוג החושף אפשר אולי לטעון שיש איסור שלא תנחשו. אבל על ההגרלות מהסוג של חלוקה הוגנת של הסיכויים, מה זה קשור לא תנחשו? אני מנסה להגיע לאיזושהי תשובה נכונה באמצעים עקומים? אני לא מנסה בכלל להגיע לתשובה. אני מנסה למצוא פתרון כשאין לי פתרון אחר. פתרון שלי זה לחלק את הסיכויים. אני לא טוען שמי שיוצא בחיים סימן שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יצא בחיים. זה אתה יכול להגיד, זה לא תנחשו. אבל אם אני לא טוען, כן, כמו כל נחש שאינו כאליעזר בן אברהם, אינו נחש. כמו שהגמרא אומרת, והרמב"ם פוסק את זה להלכה, פות עבודה זרה. מה אליעזר עבד אברהם אומר? שהאישה שתגיע לשם ותגיד לשתה וגם לגמליך יש אב, אני יודע שאותה הועיד הקדוש ברוך הוא לאדוני. זאת אומרת, הוא משתמש בסוג כזה של אינדיקציה, זה לא הגרלה, אבל זאת אינדיקציה, כדי לגלות תשובה אמיתית. מי האישה שמיועדת לאדונו? שם אפשר לדבר על ניחוש. אבל לעשות הגרלה בין שתי אפשרויות, כי אתה לא יכול לחלק את הנכס, אז אתה מחלק את הסיכויים לזכות בו, מה זה קשור? לא תנחשו. איזה איסור יכול להיות על עשיית הגרלה מהסוג הזה? פשוט דברי אבל. אבל הם נובעים עוד פעם מאותו נקודה. הם נובעים מזה שאנשים חושבים שגם הגרלה מהסוג הזה בעצם באה לברר מה רצון השם. אבל זה לא נכון. הגרלה מהסוג הזה באה לחלק את הסיכויים באופן הוגן. זה הכל. כל מחלק את הנכס, מחלקים את הסיכויים. כל מחלק את היתד, את הלב, את כיתון המים אם תרצו. מה שלא יהיה, אז מחלקים את הסיכויים לזכות בו. אז לכן, האיסור הזה של ההגרלות, גם הוא נובע מאותה טעות. עכשיו, אז לכן, נקודת המוצא שלי היא שבמצב כזה, ברור שמותר וצריך לעשות הגרלה. זרקתי הצידה את כל האופציות שהעליתי עד עכשיו, לא על הפרק. מותר וצריך לעשות הגרלה בסיטואציות האלה. השאלה היא, למה צריך לעשות הגרלה בקלפי או במטבע, ולא להתייחס לגנטיקה בתור הגרלה, הגרלה טבעית. אז פה אני רוצה להתחיל לזכור כמה אפשרויות שאיכשהו עולות כשחושבים על השאלה הזאת, אפשר לחשוב על כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, זה כבר עלה קודם, שאליאב אמר, העיתוי של ההגרלה. בעצם הטענה היא שהגנטיקה זאת הגרלה שנעשתה כשנולדתי, לפני שנולדתי, אוקיי? ולכן בעצם אנחנו הגענו אל הספינה, כן, אחרי שהאונייה נשברה מהקרחון, הגענו אל הספינה והגרלה כבר נעשתה מזמן. הגרלה צריכה להיעשות אחרי שמתעורר הצורך להחליט. לא משתמשים בהגרלה שנעשתה בעבר, מזמן. זה הסבר אפשרי אחד שאפשר אולי לנסות להציע אותו. אבל אני לא חושב שזה נכון. אמרתי לך, אליאב, שאני אגיע לטענה שלך. תחשבו למשל על מצב שהנוסעים לפני שהם עלו לספינה, הם יודעים שיש רק שתי סירות הצלה וצריך שלוש, אוקיי? ו-30 נוסעים. אז יש 10 יכולים לעלות בכל סירת הצלה. אז צריך להגריל 10 שהם לא ינצלו. זאת אומרת, אם הספינה תישבר, הם יצטרכו למות וה-20 האחרים ינצלו. יש איזושהי בעיה לעשות את ההגרלה הזאת לפני שאנחנו עולים על האונייה? אנחנו עושים הגרלה שאם יהיה משהו לספינה, לאונייה, כיוון שאנחנו יודעים שיש רק שתי סירות הצלה, אנחנו עושים הגרלה מראש, מי ה-20 שינצלו, ומי ה-10 שישארו למותם. ועשינו את זה הרבה לפני שעלינו לאונייה. יש בזה איזושהי בעיה? אני לא רואה מה ההבדל בין זה, לבין לעשות את ההגרלה אחרי שהיינו צריכים את ה... נכנסנו למצב הזה. לא, לא חושב שהפרמטר של הזמן הוא פרמטר חשוב בעניין הזה.
ההבדל הוא שכאן, גם אם זה לפני העלייה לספינה, אתה עושה את ההגרלה, בכוונה לכך שאם יש בעיה בספינה, אז ההגרלה הזאת תהיה רלוונטית.
מצוות צריכות כוונה? מצוות הגרלה צריך להתכוון?
הגרלות לא צריכות כוונה, אבל...
מה אכפת
לך? ההגרלה הגנטית לא נעשתה...
אני מסכים, אבל אז מה? אז מה אם היא לא נעשתה? מישהו מציע פה...
אז נכון.
הסכמה, מנחם, מציע פה הסכמה, אולי הייתה הסכמה לכללים, אני אגיע לזה עוד מעט. בסדר? אני חושב שיש בזה משהו, אבל צריך קצת לעדן את הניסוח, אני אגיע לזה עוד מעט. זאת, אז הטיעון הראשון של העיתוי, כן, ציר הזמן, נדמה לי שלא מחזיק מס. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות ההסבר. אגב, שימו לב רק למתודולוגיה, כן, אני נמצא פה בעצם באיזושהי דילמה, סוג של פרדוקס, שכבר כמה פעמים כבר נקלענו לסיטואציה כזאת, היא מצד אחד ישנה אינטואיציה שההגרלה הגנטית זה לא הוגן. מצד שני יש איזשהו טיעון השוואתי, כן, אנלוגיה, מה אכפת לך איך נעשה את ההגרלה? זאת הגרלה ככל הגרלה אחרת. עכשיו, מה עושים במצב כזה? אפשר לשאול את השאלה הזאת, שאלנו שאלה דומה בחלקים קודמים של הסדרה, על הראיות הסטטיסטיות, נדמה לי, ששם דיברנו על זה. אפשר לשאול שאלה מתודולוגית, מה עושים מצב כזה? יש לי אינטואיציה מצד אחד, ויש לי הסבר מצד שני. תזרוק את האינטואיציה לפח, הנה ההסבר מראה לך שהאינטואיציה מתעתעת בך, וזה הכל, זה באמת הגלה טובה, הכל בסדר. למה אנחנו מחפשים הסברים? אנחנו מחפשים הסברים כי אנחנו מניחים שמאחורי האינטואיציה הזאת כנראה יש איזשהו סוג של היגיון. זה לא סתם אשליה. נכון שאני כרגע לפחות לא יודע להסביר אותו, אבל איכשהו יש לי תחושה מאוד חזקה, ואני נותן לה קרדיט לתחושה הזאת, שההגרלה הגנטית, כן, הכוחנית, היא לא הגונה. למרות שלכאורה בהסבר הפשוט, אפשר להציע הסבר מאוד משכנע, שבעצם הכל בסדר. כמו שאמרתי, מרצבך נטה ממש לקבל את ההסבר הזה כהסבר נכון. ולא הייתה לו בעיה עקרונית עם זה שלא יעשו הגרלה, כי הגנטיקה היא עצמה הגרלה. אבל איכשהו האינטואיציה האתית, כן, המוסרית שלנו מתקוממת, בשאלה איך להתייחס לדבר הזה. אני חוזר לזה כי זה נקודה שכן, נקודה מרכזית אצלי. אינטואיציה זה לא דבר שאני מזלזל בו. גם אם אני לא יודע לנסח את הנימוק, מה ההיגיון מאחורי האינטואיציה, אינטואיציה זה דבר מאוד חשוב, בעיקר בשאלות מוסריות, כי בשאלות מוסריות הרבה פעמים מוכרעות על סמך אינטואיציה. אינטואיציה שלי זה פסנישט, דבר כזה לא עושים. למה לא עושים? יש טיעונים נורא טובים, למה לעשות את זה? לא יודע, לא עושים. טוב, אז יכול להיות צד שני למטבע. צד השני למטבע אומר, אוקיי, אז יש לי אינטואיציה, אני נותן לה אמון, אז אני זורק את האנלוגיה לפח. אז לא, אז זה לא הגרלה נכונה, וגמרנו, יש לי אינטואיציה טובה שזה פסנישט, ולכן לא עושים את זה, וזה הכל, למה לחפש הסברים? יש לי שתי דרכים ראשוניות ששתיהן זה לא לחפש הסבר. האחת מהם להגיד, תראה, יש לך הסבר רציונלי, זרוק את האינטואיציה לפח, היא מטעתעת בך. אופציה שנייה, אתה נותן אמון באינטואיציה, אז למה אתה צריך לחפש לה הסברים? האינטואיציה טובה, גמרנו, קבל אותה, זרוק את ההסבר הרציונלי לפח. אני בוחר לא בזה ולא בזה. אני נותן כבוד לאינטואיציה, אבל הכבוד שאני נותן לאינטואיציה הוא סיבה בשבילי לחפש הסבר. הוא לא עומד לעצמו. כשאני מחפש הסבר, אם אני אמצא הסבר, מבחינתי זה ירגיע אותי. ואז באמת אני אלך עם האינטואיציה נגד הטיעון המנוסח. אבל אם אני לא אמצא הסבר, אז אני לא בטוח שאני אלך עם האינטואיציה. לא יודע. זו שאלה לא פשוטה. לכן אני אומר, יש הרבה פעמים כשאני כל פעם מדבר על החשיבות של האינטואיציה, וזה שאי אפשר לברוח מאינטואיציה, אז אנשים מבינים שאוקיי, אז ברגע שיש לי אינטואיציה, מסתתמו כל הטענות, הבעיה פתורה, אפשר להמשיך הלאה. לא. נותן כבוד לאינטואיציה במובן הזה, שאני לא מזלזל בה גם אם אין לי הסבר. אבל זה טריגר כדי לחפש הסבר. לא שהאינטואיציה כשלעצמה, ברגע שהיא קיימת, אז גמרנו. לא. אינטואיציה יכולה גם להטעות. אינטואיציה זה לא דבר בטוח. אבל אינטואיציה זה מכשיר רב חשיבות שיכול לסמן לך, לאותת לך לכיוון הנכון. הדרך לנסות לבדוק את זה, זה לחפש האם אני יכול להמציא, לנסח הסבר שעומד בבסיס האינטואיציה. אוקיי? זה בעצם הסיבה למה אני בכלל יוצא לדרך הזאת. יוצא לדרך הזאת כי אני לא מקבל את שתי ההכרעות הפשטניות לשני הכיוונים. לא את הטיעון המנוסח שאומר שהאינטואיציה היא סתם אשליה, ולא את האינטואיציה כאיזשהו קלף מנצח באופן בלתי תלוי וגורף. גם לא נכון. אבל אני כן, האינטואיציה נותנת לי כיוון, צריך לחפש, כי יש לי תחושה מאוד חזקה שמשהו פה לא הגון. בוא ננסה לחפש האם אני מצליח לנסח את זה. ואז ירגיע אותי שאני יכול באמת ללכת אחרי האינטואיציה. אז ניסוח ראשון שהצעתי זה ציר הזמן. אבל זה אמרתי, לא מחזיק מים. ציר הזמן לא נראה כמו הסבר מספק.
אולי זה תלוי במי הפועל של ההגרלה. כאילו, בהגרלה הטבעית, אולי זה תלוי במי עשה את ההגרלה. בהגרלה הטבעית, אני לא עשיתי את ההגרלה הזאת, אני נולדתי ככה.
מה זה משנה?
זה משנה שזה לא נקרא הגרלה.
בגלל שיש הגרלה, ויש סיכוי לכל אחד מהצדדים, מה הבעיה? מה זה משנה מי עושה את זה? שניים שעשהו.
הרב אומר שהאינטואיציה חשובה, אבל היא לא יכולה להיות הבסיס להסבר הרציונלי, אבל הרי תמיד במוסר הבסיס הוא לגמרי הכרעה של האדם, אינטואיטיבי, זה אין איזה הסבר רציונלי.
אני מסכים.
לך...
אני מסכים באופן עקרוני, ברור שגם אם אני אמצא הסבר, ההסבר הזה גם הוא יושב על איזשהן אינטואיציות, זה ברור. אבל עדיין יש ערך להסבר הזה, כי הוא קושר את האינטואיציה הזאת, שפה משהו לא בסדר, לאינטואיציות אחרות שיש לי, והקוהרנטיות הזאת בין האינטואיציות מחזקת את כולן. המארג הזה שנוצר מהשילוב של האינטואיציות מחזק אותן. אתה צודק שאין, אי אפשר לברוח מהאינטואיציה. בסוף בסוף בבסיס כל הסבר תשב אינטואיציה. זה אני מסכים. אז בוא נראה, בוא נמשיך לחפש ונראה אם נמצא או לא. ניסוח שני שעולה בהקשר הזה, אני קורא לו טיעון של זהות אישית. העובדה שלראובן יש גנטיקה חזקה, ולשימון יש גנטיקה פחות חזקה, מבחינת כוח פיזי, היא, הגנטיקה של הבן אדם היא חלק ממנו עצמו. בן אדם זה בין היתר הגנטיקה שלו. גם אם אני דואליסט, ואני חושב שיש באדם גם חלק רוחני, ולא הכל פיזיולוגיה או גנטיקה, עדיין, ברור שהגנטיקה, אבל היא חלק מהעניין. כשאני כשאני שולח בן אדם למותו, אני לא שולח את הנשמה למותה, אני שולח את הגוף למותו. אוקיי? זאת אומרת, או לא את הגוף, אלא את הקשר בין הנשמה לבין הגוף. כשהזכרתי את זה פעם, יש שלוש עבירות שעליהן יש יערג ועל יעבור. עבודה זרה, גילוי עבירות ושפיכות דמים. עבודה זרה זה חטא במישור השכלי, האינטלקטואלי, הרוחני. גילוי עריות זה חטא בחומר, הגשמי, כן, בהנאה הגשמית. ושפיכות דמים זה חטא במקף. המקף שמחבר בין החומר לבין הרוח. כשאני הורג מישהו, הגוף פה. וגם הנשמה כנראה לא קלטה. מה קורה במוות? במוות מה שקורה זה ההיפרדות של הנשמה מהגוף. זאת אומרת, הם נפרדים, המקף שמחבר את הנשמה עם הגוף, בעצם הוא זה שנעלם ברצח, לא הגוף ולא הנשמה. אז במובן מסוים, שלושת העבירות החמורות, בעצם כל אחת מהן פונה לחלק אחר של המפה, לגוף, לנפש או למקף שמחבר ביניהן. טוב, זה רק שורתי לשבע ברכות. עכשיו, אני חוזר למהלך שלנו.
לשבע ברכות מדברים על גילוי עריות ורצח?
כן. אצלך זה טרי, אתה זוכר עוד, אני כבר לא זוכר. טוב, אז אני רוצה לטעון טענה כזאת. כאשר אנחנו עושים הגרלה בין שני אנשים, אז יש לי בעצם שני אנשים, ואני עושה הגרלה הוגנת כדי שלכל אחד יהיה 50% סיכויים לזכות בדבר שבו רוצים לזכות, בחיים, בחצר, ביתד, לא משנה, במה שאנחנו רוצים לזכות, אוקיי? אבל הגנטיקה היא לא אמצעי לעשות הגרלה בין אנשים, הגנטיקה זה האנשים עצמם. אם יש לי שני אנשים שביניהם אני עושה הגרלה, אז אני מטיל מטבע, וזה נותן 50% סיכוי לראובן, 50% סיכוי לשמעון. אבל יש לי ראובן, יש לי שמעון, ואני עושה הגרלה ביניהם. הגנטיקה היא ראובן ושמעון עצמם. זאת אומרת, זה לא שראובן היא גריל גנטיקה חזקה. הגנטיקה היא ראובן. אם הוא לא היה מגריל גנטיקה חזקה, זה לא היה ראובן, הוא היה מישהו אחר. בן אדם עם גנטיקה אחרת, זה לא אותו בן אדם רק עם גנטיקה אחרת. זה בן אדם שונה, בן אדם אחר. לכן קשה להתייחס לדבר הזה כהגרלה בין שני אנשים. זה לא הגרלה בין שני אנשים, האנשים הם הגנטיקה. אוקיי? אז זה לא, זה בעצם להגיד, אני רוצה את ראובן. זה לא עשיתי הגרלה בין ראובן לבין שמעון. אני רוצה את ראובן. זה הכל. לכן היה מקום לומר שאין פה באמת תהליך של הגרלה. זה לא נקרא תהליך של הגרלה הגנטיקה. אני מערער על האנלוגיה בין ההגרלה בקוביות לבין ההגרלה הגנטית. זה קצת מזכיר את מה שדיברתי עליו בעבר, בזמן, על הולדה בעוולה. כן, שהטענה יש בעולם המשפטי, יש סוגיה שעוסקת בשאלה, האם ילד שנולד נגיד במצב רפואי קשה, הוא סובל מאוד, וכרוני, אי אפשר לטפל בזה, אלה יהיו חייו. האם הוא יכול לתבוע את ההורים שלו על זה שהם לא עשו הפלה? תביעה נזיקית. אז אחת, ברוב המערכות המשפט בעולם אי אפשר. אגב, בישראל כנראה אפשר. זה לא חוק, אבל יש פסק דין של בית המשפט העליון. אבל ברוב המערכות בעולם אי אפשר. ואחד הנימוקים למה אי אפשר, זה שכאשר ראובן בא לתבוע את שמעון, אז ההנחה היא שקיים ראובן, קיים שמעון, וראובן תובע את שמעון על משהו שהוא עשה לו. אבל ראובן לא יכול לתבוע את שמעון על עצם זה שהוא קיים. ראובן קיים, תובע. אם הוא לא היה קיים, אז לא היה פה מי שיתבע. זה, אתה תובע את ההורים שלך על זה שאתה בכלל יכול לעמוד פה בבית המשפט ולתבוע אותם. אם הם היו עושים הפלה, לא היית פה. או לחילופין, אני יכול לשאול, במי הם פגעו? אתה תובע אותם כי הם פגעו בך? הם לא פגעו בך. אתה פשוט קיים בגלל שהם לא עשו הפלה. אם הם היו עושים הפלה, זה לא שאתה היית פה רק במצב שלם יותר, במצב לא פגוע. פשוט לא היית אם הם לא היו עושים הפלה. אז תביעה כזאת לא יכולה להיות ברמה הלוגית פילוסופית. אי אפשר לתבוע תביעה כזאת. אפשר לנסח את זה דרך השומה, כן? זאת אומרת, השומה זה כאשר אני תובע אותך, אז מה, איך נקבע כמה אתה צריך לשלם לי? אנחנו נשום, נעשה השוואה או הפרש בין שני מצבים. אני, נגיד הורדת לי יד, כמה אני שווה עם היד, כמה אני שווה בלי היד, את ההפרש תצטרך לשלם לי. בסדר? ההפרש זה בעצם השומה. אבל במקרה של ההפלה, אי אפשר לעשות שומה כזאת. כי אם הם היו עושים הפלה, בכלל לא הייתי פה. ואם הם לא עשו הפלה, אז אני פה עם כל הסבל שנגזר עליי. אז איך אפשר לעשות השוואה? אין מצב שלי כשאני אשלם בלי הסבל, ושלי עם הסבל. ואז אני יכול לעשות השוואה, מה הנזק שנגרם לי? לא, בלי הסבל לא הייתי פה. או במילים אחרות, הסבל זה אני. זה לא סבל שנגרם לי. הסבל הוא חלק מההגדרה שלי עצמי, כי הוא יוצא מהגנטיקה שלי. אם הגנטיקה שלי הייתה אחרת, פשוט לא הייתי אני. זה לא שאני לא הייתי סובל. זה היה מישהו אחר, לא אני. אז כאין הטענה הזאת, אני רוצה לומר גם כאן. כשאני טוען שהגנטיקה היא הגרלה, זו טענה מוזרה ברמה הפילוסופית. כי הגרלה מניחה שיש פה את ראובן ואת שמעון, אנחנו מטילים מטבע, והמטבע נותנת 50% סיכוי לראובן לזכות לפני שהטלנו אותה. יש 50% סיכוי לראובן, 50% סיכוי לשמעון, ולכן ההגרלה היא הוגנת. עכשיו תתארו לי את אותו דבר על ההגרלה הגנטית. לפני שראובן קיבל את הגנטיקה שלו, אז היה לו סיכוי 50% להיות חזק או להיות חלש. מול שמעון, לעומת שמעון, כן? והנה הוא הגריל את הסיכוי והוא נהיה חזק, לכן ההגרלה היא הוגנת. אתם מבינים שזה שטויות? לפני שהוא הגריל את הגנטיקה שלו, זה לא, הוא לא היה. הגנטיקה שלו זה הוא. הוא לא היה פה מישהו שחיכה, ובוא נראה איזה גנטיקה אני אגריל. מי שחיכה, לא חיכה אף אחד. עד שאין גנטיקה, אני לא קיים. גנטיקה זה ההגדרה של מי אני. לכן אי אפשר לדבר פה על הגרלה, הגרלה גנטית. אז זה טיעון ש... אפשר להבין למה באמת הוא שולל את ההגרלה הגנטית, אבל אני לא לגמרי בטוח שהטיעון הזה מספק. אני מתלבט קצת. אולי כשנגיע לטיעון הסופי תראו שבעצם יכול להיות שהוא מתחבא גם מאחורי הטיעון הזה, אבל בינתיים איך שהצגתי אותו כרגע אני לא בטוח שאני מקבל אותו. כי בסדר, אז פורמלית אי אפשר להגיד שיש פה שני אנשים שקיבלו סיכוי של 50%, אבל תכלס הגנטיקה זה באמת תהליך טבעי. אז זה שאני יצאתי יותר חזק, למה שלא נתייחס לדבר הזה כהגרלה? זה שאי אפשר להגדיר שהיו פה ראובן ושמעון שחיכו לסוג של הגרלה שנתן לכל אחד 50%, נכון, התיאור הזה כלשונו לא מתאים להגרלה הגנטית. בסדר, אבל עדיין יש פה... יש הגרלה בגנטיקה, הגנטיקה היא מקרית, לך יצא גנטיקה כזאת, הוא יצא גנטיקה אחרת, הגנטיקה הזאת יותר חזקה. יש פה, אפשר לראות דבר כזה כהגרלה. נכון, היא לא הגרלה בין ראובן לשמעון, אבל עדיין זאת הגרלה, אז בסדר, אז ההגרלה הזאת תחליט מי יזכה. אז אני, יש פה, אני מתלבט קצת עד כמה הניסוח הזה הוא ניסוח מספק. אני אביא לכם אולי דוגמה אחרת. נגיד שראובן ושמעון נמצאים בסירה, והסירה יכולה לשאת רק את אחד מהם. עכשיו, ראובן נמצא בחרטום, ושמעון נמצא במרכז הסירה. עכשיו, הם רבים ביניהם, ושמעון דוחף את ראובן למים, כי הרבה יותר קל לדחוף אותו למים, הוא נמצא בקצה, בחרטום. אני במרכז הסירה, הוא לא יצליח להפיל אותי למים, הוא צריך להזיז אותי בשביל זה. הוא לא יצליח. אז למרות שלא הייתי יותר חזק ממנו, פשוט הייתי בפוזיציה יותר נוחה בסירה. לכן הצלחתי להפיל אותו. האם גם דבר כזה יכול לחשב הגרלה? על הדבר הזה כבר לא תוכלו לנסח את הניסוח שהצעתי קודם, נכון? זה לא גנטי.
שאלה אם זה נובע מבחירה חופשית או מסיבות פיזיקליות.
כן, אבל פה יש הגרלה שבאופן עקרוני לא תוצאה של בחירה חופשית. אני נמצא בסירה פה, אתה נמצא בסירה שם. זה קרה, זה לא שמישהו בחר באופן חופשי להיות כך או להיות אחרת, למרות שגם בחירה אולי היא בסדר פה, אבל נעזוב את זה כרגע, את הבחירה החופשית. אז בסופו של דבר מה יוצא? שהמיקום בסירה הוא זה שקבע. אבל המיקום בסירה זה עניין מקרי, אז זאת הגרלה. פה שימו לב, התשובה שהצעתי קודם לא תעזור. כי אי אפשר להגיד שהמיקום שלי בסירה זה אני. הגנטיקה זה באמת אני. אבל המיקום שלי בסירה זה עניין לגמרי חיצוני ומקרי. אי אפשר בשום צורה להגיד שהמיקום שלי או שלך בסירה הוא מגדיר מי אני. לא? אני ואתה עמדנו לפני הירידה לסירה, לשנינו היה סיכוי 50% להגיע לאמצע הסירה או לחרטום, הייתה הגרלה שאני, הגרלה כביכול, כן, הגרלה מבלי משים, שהביאה אותי למרכז הספינה ואותך לחרטום, ואז הצלחתי לדחוף אותך למים. עכשיו כבר זה לגמרי הגרלה. פה כבר אין טענה שהמיקום שלי בספינה הוא ההגדרה של מי אני. הטיעון הקודם לא יעזור פה. אבל מצד שני, התחושה שזה לא הגון נמצאת גם כאן. עוד פעם אני חוזר למרכזיות של האינטואיציה. התחושה שזה לא הגון נמצאת גם כאן. אם זה נכון, אם גם אתם מרגישים את התחושה הזאת, האינטואיציה הזאת, אז זה אומר שההסבר שנתלה בזה שהגנטיקה מגדירה אותי עצמי, כנראה לא הוא שעומד בבסיס האינטואיציה הזאת. היא עובדה שהיא קיימת גם במקרים שבהם ההסבר הזה לא נכון. ואם אני צודק, אז אנחנו עדיין לא הגענו להסבר שעומד בבסיס האינטואיציה. צריך להמשיך לחפש. עכשיו, בואו ננסה להציע הגדרה אחרת. או נתחיל לפני הגדרה אחרת. בואו ננסה לחשוב על סיטואציה אחרת. ראובן ושמעון נמצאים בסירה. ראובן אומר, תראה, אני, השם שלי מתחיל באות ריש. השם שלך מתחיל באות שין. אז אני קודם לך, לכן אני דוחף אותך מהספינה ואתה תובע. שוב פעם, נדמה לי שהשם, אם לא ניכנס למיסטיקות של החסידים, השם זה לא המהות של הבן אדם, השם זה עניין מקרי לחלוטין, ולכן ההסבר הגנטי פה לא יעבוד. אבל נקודה, יש פה נקודה חשובה אחרת שאני רוצה להבהיר אותה. זו נקודה מאוד חשובה לענייננו. כאשר אני משתמש בכוח כדי לדחוף אותך מהספינה, במקרה הזה לא מדובר על הגרלה גנטית. אני לא טוען ליתרון שלי בגלל שאני יותר חזק. אני טוען ליתרון שלי בגלל שהאות ריש קודמת לאות שין. הגרלנו שמות, אני הגרלתי שם עם אות קודמת, אתה הגרלת שם עם אות מאוחרת, אז זה הגרלה, וזה לא המהות שלנו ולא כלום. הייתה פה הגרלה, הכל בסדר. אלא מאי? אתה אומר בסדר, אבל הפעלת כוח כדי לדחוף אותי למים. בסדר, בסוף מי שיוצא בהגרלה תמיד צריך איכשהו לדחוף אותו למים. בניגוד לטענה של אלי מרצבך, פה הכוח לא היה פרמטר ההגרלה עצמו. זה לא שבגלל שאני יותר חזק, זה עצמו מהווה את ההגרלה. הגנטיקה החזקה היא הפרמטר שלו יתבצע ההגרלה. פה לא. האות של השם זה הפרמטר של ההגרלה. הכוח משמש אותי רק כדי ליישם את תוצאות ההגרלה. תחשבו למשל על מצב שבו עשינו הגרלה במטבע. ראובן ושמעון יושבים בסירה, עשינו הגרלה באמצעות מטבע. ושמעון יצא. עכשיו שמעון לא רוצה ליפול למים. מותר לראובן לדחוף אותו בכוח? ברור שכן. הסכמתם, הייתה הגרלה הוגנת, כל אחד מכם התחייב לתוצאות, זה שאתה לא עומד בזה, אני אפעיל כוח כדי לממש את תוצאות ההגרלה. פה הכוח הוא לא הפרמטר שעליו עשיתי את ההגרלה, זה לא הגרלה גנטית, זאת הגרלה הוגנת, עשיתה לו מטבע. הכוח הוא רק האמצעי שאני משתמש בו כדי לבצע את תוצאות ההגרלה. עכשיו, בריש ובשין זה בעצם אותו דבר. בריש ובשין ההגרלה הייתה על האות של השם, והכוח זה רק האופן שבו דאגתי לזה שתוצאות ההגרלה יתממשו, בדיוק כמו עם מטבע. אז אם הגרלה במטבע זה בסדר, למה הגרלה של השם היא לא בסדר? אתם יודעים, זה מזכיר לי, הרי בסופו של דבר, תמיד צריך להיזקק לכוח כדי לממש את תוצאות ההגרלה. בסופו של דבר, כל ההצעות שלא תעלו, כל הגרלה שלא תעשו, בסוף יצטרכו להפעיל כוח כדי לממש אותה. לכן, זה שמשתמשים בכוח לא פוסל את הצעד הזה. אם השימוש בכוח בא אחרי הגרלה הוגנת, לא שהכוח הוא בעצמו הפרמטר של ההגרלה, כי אני יותר חזק, אז לכן סימן שהוגרלתי לחיים. לא, הכוח זה רק האמצעי שאיתו אני מממש את תוצאות ההגרלה. זה בסדר גמור. כל עוד ההגרלה בעצמה הייתה הגרלה הוגנת. מה שמטריד במעשה של הספינה בליברפול, זה ששם הכוח היה הפרמטר של ההגרלה עצמה. הוא לא ממש הגרלה הוגנת. הוא עצמו היה הגרלה. ושם התחושה היא שזאת הגרלה לא הוגנת. ואני מחפש הסבר למה. כן, זה בעצם השאלה. אז בואו נחזור לרש ולשין. לכאורה הרש והשין זה בדיוק אותו דבר כמו המטבע. מה הבעיה? הכוח זה רק האמצעי לממש את התוצאות, אבל עשינו הגרלה, השמות ניתנו לנו נכון מזמן, אבל כבר דיברנו שציר הזמן הוא לא חשוב, ולכן הכל בסדר.
אבל שמעון נסכים להגרלה הזאת על פי השם?
לא.
אז לא צריך שכולם יסכימו לזה?
לא צריך שהוא יסכים. אם, מה יקרה? למשל, אתן לך דוגמה. נגיד שאנחנו יושבים בתוך סירה, תמיד הדוגמאות זה, הדוגמאות הן מראות, מובילות את האינטואיציה שלנו. אנחנו יושבים בסירה, יש שני אנשים, ואני מציע, הסירה לא יכולה לספוג את שנינו. אני מציע לשמעון לעשות הגרלה. מטבע, הגרלה הוגנת. שמעון לא מסכים. לא רוצה לעשות הגרלה, הוא רוצה ששנינו נטבע. האם מותר לי לעשות הגרלה? ואם שמעון יצא למות, אז אני אדחוף אותו בכוח למות. שמעון לא הסכים להגרלה. מה אתם אומרים? אני חושב שמותר. אני לא צריך למות בגלל שהטמבל הזה עקשן. ובלבד שעשיתי הגרלה הוגנת. איזשהו עקשן זה לא אומר שמגיע לו למות. אני עושה הגרלה שיש בה 50% לי, 50% לא, ואם הוא לא מסכים, בעיה שלו. אז מה אם הוא לא מסכים? אם הוא לא מסכים בגלל שהוא חושב שהגרלה לא הוגנת, זה דיון אחר. אני מדבר על לעשות הגרלה הוגנת.
הגרלה על פי השם רב, זה לא הוגן.
למה זה לא הוגן? מה הבעיה? מה, אני קבעתי לעשות את זה? אני לא ידעו כשהם קבעו לי את השם, הם לא ידעו שאנחנו נהיה על הסירה.
כן, אבל הקריטריון של ההגרלה כבר מתחילה אומרת שזה שמעון שיהיה כאילו, הנדחף, כאילו.
בסדר, ככה יצא, מה לעשות?
לא, צריך להיות שהקריטריון של ההגרלה...
ההורים שלי יכלו לקרוא לי שמעון. זה שיצא ככה, זה מקרה, זה ההגרלה.
אבל ההגרלה היא לא על גביעת השם. ההגרלה היא לקבוע שגביעת השם קובע. אתה מבין מה אני רוצה?
מה זה משנה? ואם אני רוצה שהמטבע תקבע, והוא רוצה להטיל קובעים, ואני רוצה להטיל מטבע.
אבל המטבע נותנת 50-50 לכולם.
גם בשם 50-50.
ועל פי השם, 50 מההתחלה.
גם בשם 50-50 לכולם. יש לך 50% שהשם שלך יצא עם עוד שהיא לפני השם שלי. ההורים בחרו בשם הזה, וההורים שלי בחרו בשם הזה. מקרי לגמרי.
אז אבל לא נבחר נניח שהשם היותר מאוחר, האות היותר מאוחרת, היא איזו.
אוקיי,
זאת... זה לא היה בחירה כשכולם היינו טוב.
זאת טענה מעניינת, זאת הטענה שאנחנו מתחילים להתקרב לפתרון שבעיניי הוא הפתרון הנכון.
איזו טענה, שלי או של...
לא, של שמואל, מי שדיבר קודם. אני חושב שהנקודה היא כזאת. הרי אותו אחד עם השם המאוחר, שמואל, לא שמואל, שמעון, סליחה, שמעון, גם יכול להגיד, תראה, השם המאוחר הוא זה שישאר על הספינה, והשם המוקדם, הרי שצריך להיזרק למוות. למה קבעת שהשם המוקדם הוא זה שישאר על הספינה? אבל זה לא מספיק לטעון את הטענה הזאת. כי אם היינו קובעים את זה, שהשם המוקדם יישאר על הספינה, ואז עושים את ה... ואז מחלקים את השמות, זה כן היה בסדר. משהו בציר הזמן בכל זאת,
כן, זה מה שאני אומר, התוצאות כבר נקבעות.
מה
זה מה שאמרתי, התוצאות כבר נקבעות מראש.
לא, הנקודה היא כזאת, תראו, זה יותר עדין, הנקודה היא כזאת. הרי יכולנו לעשות הגרלה ולקבוע את התוצאות על פי האות המוקדמת יותר. יכולנו לעשות את התוצאות על פי האות המאוחרת יותר. נכון? עכשיו, אתה בוחר את האות המוקדמת, כי זה מה שמשאיר אותך בחיים. אני באותה מידה יכולתי לבחור את האות המאוחרת, כי זה מה שישאיר אותי בחיים. זה לא נקרא הגרלה. זה נקרא פעולה אד הוק. הגרלה צריכה להיעשות מראש, שימו לב, לא בציר הזמן. זה לא, ציר הזמן שללתי קודם וזה לא נכון. אבל יש כן קשר כלשהו לזמן. לא סתם קפץ לנו בראש ההסבר הראשון שנתלה בציר הזמן. יש פה משהו, אתה לא יכול לבחור הגרלה אד הוק. בוא אני אקח, אני אקח כרטיס פייס, בסדר? עכשיו אני אגיד, אוקיי, המספר שכתוב על הכרטיס שלי הוא זוכה. יכולתי לבחור כל מספר אחר, בחרתי את זה. מה יכול להיות? ברור, בחרתי את זה כי זה הכרטיס שלי. זה לא בחירה מקרית. זה לא בחירה שנתנה סיכוי 50% לכל אחד מהצדדים. נכון שהיה לכל אחד מאיתנו סיכוי מראש לצאת עם שם של אות יותר מוקדמת. אבל אז אתה היית בוחר טכניקה אחרת של הגרלה. אם לך הייתה אות יותר מאוחרת, אז אתה היית אומר שהאות המאוחרת היא הקובעת. ולא, אתה מחליט שהאות המוקדמת היא הקובעת, כי זה מה שמשאיר אותך בחיים. אז אל תספר לי על הגרלות. בסוף בסוף, אתה מצליח בגלל שאתה זורק אותי לים, כי אתה יותר חזק. ולכן הכוח הוא כן הפרמטר של ההגרלה, במקרה של הגרלות אד-הוק. זה לא רק האופן לבצע את התוצאה, אלא במקרה הזה הכוח הוא האופן לבצע את ההגרלה עצמה. ואז מה? ולמה כוח הוא לא הגרלה? הרי זה גנטיקה, הגרלה גנטית. תשובה, כי זאת הגרלה אד-הוק. למה שלא החלש יותר יישאר והחזק יותר ימות? הגרלות אד-הוק, הכוונה, זה הגרלות שאני מתאים אותן מראש לתוצאה שבה אני מעוניין. אני בוחר טכניקה שבה אני מעוניין. אני אסביר את זה יותר בשיעור הבא, כי הזמן שלנו כבר קצת נגמר, ואני צריך קצת זמן. אני אסביר את זה יותר, אבל רק רציתי להשלים את המהלך. הטענה שלי זה שהגרלה על בסיס גנטיקה היא בעייתית, היא זאת הגרלה אד-הוק. לא באמת הייתה פה הגרלה. כי הרי יכולנו לקבוע 100,000 צורות הגרלה, שהן באמת כולם מקריות, אין בעיה. נכון? אבל, הרי על סמך מה ראובן בוחר את ההגרלה של האות המוקדמת יותר? כי הוא בעל האות המוקדמת יותר, הוא רוצה להישאר בחיים. אז מה אכפת לי שבחירת השמות זה נעשה באופן מקרי? בחירת השמות נעשה באופן מקרי, אבל בחירת השמות לא הייתה הגרלה. ההגרלה הייתה ההחלטה איזה בחירה של שמות תקבע. וזה לא נעשה בהגרלה. את זה ראובן כפה על שמעון. לכן לשמעון לא היה בשום שלב סיכוי להישאר בחיים 50%. אם שמעון היה מקבל את השם ראובן בלידתו, וראובן היה מקבל את השם שמעון בלידתו, מי היה מת? שמעון, שהוא נקרא עכשיו ראובן, הוא היה מת. למה? כיוון שהבריון יותר היה מחליט שהאות המאוחרת צריכה להישאר בחיים, והאות המוקדמת תמות. אז זה שאנחנו בוחרים בהגרלה מקרית את השמות, זה לא באמת אומר שהיה פה סיכוי 50% לכל אחד מהצדדים. נחזור לספינה בליברפול. ההוא היה בריון, דחף את האנשים למים. וככה הם מתו. עכשיו הוא אומר, הייתה הגרלה גנטית. אבל באותה מידה בהגרלה הגנטית יכולתי להגיד, החלשים יישארו לספינה והחזקים ייזרקו למים וימותו. למה לא בחרת את הפרמטר הזה? למה בחרת דווקא את הפרמטר של הכוח? כי אתה יותר חזק ורצית להישאר בחיים. זה בדיוק כמו הריש והשין של ראובן ושמעון. זאת לא הגרלה. עכשיו תבינו, זה ברור שזאת התשובה הנכונה. אחרי שאני מנסח את זה ככה, אי אפשר להתווכח על זה. מי שטוען אחרת פשוט לא יודע מה הוא סך. זה סתם טעות. זה לא שאלה של תפיסות עולם, השקפות. זה סתם טעות. לא הייתה פה שום הגרלה. הגרלה עד הוק היא לא הגרלה. זה כמו, טוב, אני אדבר על זה בפעם הבאה, אבל אני אדבר בפעם הבאה. אני אסביר את זה קצת יותר בפעם הבאה, כי אני צריך קצת זמן בשביל זה. אוקיי, אז נעצור כאן, אם מישהו רוצה להעיר או לשאול.
אולי סברה אחרת, אמר, שהגרלה, מה זה נקרא הגרלה? הגרלה זה נקרא כאשר כל השחקנים של ההגרלה נמצאים באותו מקום באותו זמן.
למה?
כי הגרלה אתה נותן לכולם אופציה שווה להצליח.
למה, אם אני רוצה... אם אני רוצה בהגרלת הפיס, נעשית בנוכחות כמה אנשים שקנו כרטיסים יושבים בקהל, ואחרים נשארים בבית. זה הגרלה של הפיס לא הוגנת בגלל זה? מה זה משנה המיקום של האנשים? כל עוד ההגרלה היא הוגנת. עוד הערות או שאלות?
הרב, אפשר לשאול משהו על הנושא הזה של ההולדה בעוולה? שהרב הביא טיעון, עצם זה שאתה נמצא, הגעת, אתה בא וטוען, למה הבאתם אותי כהורים, כפגום, עצם זה שאתה ככה, זה מה ש... אתה לא יכול לתבוע על עצם זה ש...
לא, אני מוצא להביא אותך לא פגום. אתה פגום בהגדרה, בעצם מהותך.
ואתה לא יכול לתבוע על עצם מהותך, נכון? זה בעצם הטיעון. אז נניח, בוא ניקח דוגמה שההורים עשו, זה אפשרי ממש, אולי אפילו היום, בימינו, אם לא, זאת תקופה. אפשר לעשות זה גם היום. ההורים ישבו לפני, עשו IVF, ועשו הנדסה גנטית על הזרעון או על הביצית, ועשו מניפולציה גנטית על הגנים, וגרמו, ידעו מראש, החומר הגנטי של הביצית או של הזרעון יהיה של תינוק גידם, עיוור, או כולם יחד. ואחר כך יצרו את ההפריה ב-IVF ובמבחנה, והוא נולד. הוא בא ותואל, למה הבאתם אותי עיוור, חרש וגידם? אומרים לו, אתה לא יכול לתבוע על עצם זה שזה מה שאתה. אתה כשהיית זרעון או ביצית, זה לא היית אתה. אז היית רק מרגע שהייתה הפריה. זה הרי ברור שזה באינטואיציה לא צודק.
לא מסכים. בעיניי זה בדיוק אותו דבר. אני חושב שהאינטואיציה שלך מכוונת למקום אחר. אם יהיה מצב כזה, יכול להיות שאנחנו נבוא בטענה כלפי ההורים על זה שהם אנשים לא מוסריים.
אבל מי יתבע אותם? מי יתבע אותם? מי יהיה התובע? מי הניזוק? אין ניזוק.
זה לא יהיה אזרחי.
לא, זה משהו אחר.
זה נזיקי בתביעה אזרחית. ואתה, בתור אדם תובע, אתה לא יכול לתבוע, כי אתה, אם הם היו בוחרים מישהו אחר, זה לא היית אתה. אז אתה לא יכול לתבוע. המדינה יכול להיות שהיא תתבע אותם על זה שהם רשעים. בתביעה פלילית. אבל אתה, בתביעה נזיקית, לא יכול לתבוע אותם. גם במקרה הזה. אגב, באופן עקרוני, המדינה יכולה לתבוע אותם על זה שהם רשעים, גם על זה שהם לא עשו הפלה. אם הם יודעים של הילד היו מומים מולדים, או הוא נולד לחיי סבל, הם יכלו לעשות הפלה. באופן עקרוני, מדינה גם יכולה לתבוע אותם על זה. כך שאין הבדל עקרוני בין IVF לבין סתם סינון פיזי, כן, הפלה.
רק אומר, תביעה פלילית דורשת שהיה חוק קודם, עצם זה שאין...
ברמה העקרוני, ברור. זאת אומרת, מדינה יכולה לחוקק חוק כזה ולתבוע מכוחו. עוד שאלות?
הרב, האם הבן אדם הזה על הספינה באמת צריך לחשוב על כל השיקולים שאנחנו מעלים כאן?
ברור, מה זאת אומרת? הוא צריך להבין שאין לו פריבילגיה לזרוק את האנשים, זה שהוא יותר בריון, זה לא אומר שמותר לו לזרוק אותם.
אבל זה בסיטואציה כזאת, אף אחד לא חושב כזה, זה אינסטנט, כאילו, לדעתי לא שייך בכלל, לא שייך בכלל לדבר על הגרלה, זה לא שהוא חשב, בוא נעשה הגרלה לפי הכוח ואני נצא.
לא, ברור שהוא לא עשה, לא חשב בוא נעשה הגרלה לפי הכוח, אנחנו תובעים אותו על זה שהוא רצח אנשים, רק הוא טוען להגנתו שהוא עשה הגרלה גנטית, אז אני אומר לו, הגרלה גנטית היא לא הגרלה. טוב, אתה יכול להגיד שיש פה איזושהי פעולה אינסטינקטיבית, ובכלל זה לא היה תוצאה של בחירה. אם באמת הוא יוכיח את זה, יכול להיות שאין מקום לתבוע אותו, זה כבר שאלה טכנית, זה לא חשוב לדיון שלי. כלומר, ברמה העקרונית, יש מקום לתביעה מהסוג הזה. יכול להיות שבן אדם מצב כזה בכלל לא חושב, ולא אי אפשר לדרוש ממנו בכלל שיעצור לחשוב. בסדר, אז זה עניין צדדי. ברמה העקרונית, יש מקום לתביעה כזאת.
העוול שלו זה בעצם בגלל שהוא בקום עשה דחף אותם למים, כלומר אני מנסה לכוון לסיטואציה נגיד שהוא בזכות החוכמה האינטלקטואלית שלו, נגיד שמשהו גנטי, הוא ידע איפה לעמוד בדיוק בספינה במקום שהוא יהיה האחרון שישרוד.
זה בסדר בעיניי, לא בגלל השבע אל תעשה, זה לא שבע אל תעשה, הוא גם לא הרג אותם בשבע אל תעשה, הוא פשוט הציל את עצמו. בן אדם יכול להציל את עצמו, ואם האחרים לא יצליחו להציל את עצמם, בסדר, מה לעשות? זה בסדר, אבל במקום שבו הוא דוחף אותם למים, אז הוא לא מציל את עצמו, הוא גורג אותם, וממילא הוא ניצל. יש חזון איש דומה לזה, היה מקרה כזה שהגיע גם לבית המשפט, זה היה מקרה בבני ברק, על איזה מישהי שנהגה נדמה לי, ועבר איזה חתול לפני ה... רכב, והיא סטטה ודרסה בן אדם על המדרכה והרגה אותו. אינסטינקט. רגע, לא, זה לא היה זה. זה היה מקרה בית המשפט עם אהרון ברק. היה סיפור אחר עם החזון איש. כן, לא, עבר בן אדם. עבר בן אדם לפני המכונית, וסטיתי עם המכונית, והיא פגעה בבן אדם אחר, והוא נהרג. נדמה לי שזה היה הסיפור. אז החזון איש אומר, זאת לא פעולה של רצח באונס או בלי משים או אינו מתכוון או משהו כזה, זאת פעולת הצלה בכלל, זאת לא פעולת רצח. אין בסיס לתביעה. היא הייתה עסוקה, או הוא היה עסוק בלהציל את זה שלפניו, לא בלהרוג את ההוא. נכון שהוא מת בסוף, אבל בכלל זאת אי אפשר לקרוא לפעולה זאת פעולת הריגה. זאת פעולת הצלה. פעולת הצלה שבסוף הביאה להריגתו של מישהו. לא פעולת הריגה שנעשתה באונס. פעולה במהותה מוגדרת כפעולת הצלה. גם פה אני אומר, כאין זה, בן אדם הולך למקום הכי טוב להינצל, זה, אם הוא חכם והוא יודע לעשות את זה, בסדר, אז הוא מציל את עצמו, זה בסדר. אבל, 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 ואחרים, אם יהיו מספיק חכמים, אולי גם הם ידעו להינצל. מה לעשות שהם לא היו מספיק חכמים? אני לא עשיתי להם כלום, אני הצלתי את עצמי.
אז זה כן יושב על הקום עשה, לא? שם בעל תזהות.
כן, אני חושב שזה, אמרתי, אני חושב שזה יותר חזק מקום עשה. כי להרוג מישהו בשב ואל תעשה, אז יכול להיות שאני יושב על מישהו ואני לא קם. מישהו הושיב אותי על מישהו אחר ולא קמתי. אז הרגתי אותו בשב ואל תעשה. נכון? נגיד שמאחתי אותו למוות. אבל זה באמת הרגתי אותו, רק בשב ואל תעשה. פה, בכלל לא הרגתי אותו, זה לא שב ואל תעשה. אני הצלתי את עצמי, הוא ממילא מת, אבל זה משהו אחר לגמרי. לכן אני חושב שזה משהו יותר חלש משב ואל תעשה, זה עוד יותר מותר.
נניח בשניים שהיו מהלכים במדבר, ונניח שאחד מהם הוא, הקיתון לא היה בידיו של אחד מהם, אלא היה מונח. עכשיו, החזק הוא זה שהמהיר יותר יציג את הקיתון, ואז לפי רבי עקיבא הוא זה שישתר אותו עד תומו, והשני יעמוד בצמה. וגם בסוף יוצא כמעט...
זה קצת דומה למקרה של לעמוד על המקום בספינה שלא יתבע, מה שמנחם אמר קודם. יש פה תחושה שזה שונה. אני פה הייתי אומר באינטואיטיבית שמותר לו לרוץ ולתפוס את הקיתון לעצמו. הוא לא חייב לעשות הגרלה עם מישהו אחר, בגלל שהקיתון הזה הוא קיתון הפקר. ועכשיו אם אני זוכה בו, אז עכשיו הקיתון הזה הוא שלי, וממילא ברגע שהקיתון הוא שלי, אני כבר לא חייב להתחלק עם מישהו אחר. את אני לא הרגתי אותו, אני הצלתי את עצמי. השאלה היא למה זה שונה מספינה שלא יכולה להציל את שנינו, ואני דוחף אותך הצידה, ואז תובעים אותי למה אני לא עשיתי הגרלה. האינטואיציה אומרת שזה שונה. כי שדחפתי אותך הצידה, אז לא שלקחתי את הספינה לעצמי, אלא הרגתי אותך. בקיתון, אני לקחתי את הקיתון לעצמי, כי רציתי להינצל. מה לעשות שזה לא משאיר קיתון אחר לך, כדי להציל אותך? בסדר, אבל אני לא עשיתי, עשיתי משהו לגמרי לגיטימי. עשיתי פעולה שתועיל להציל אותי. פעולת הצלה, זה לא פעולת הריגה, כמו במינוח של החזון איש. לכן אני חושב שזה לא מי מישהו שדוחף אדם מהסירה.
נראה לי שאותו דבר גם בשואה, כששאלו את הנבדית הרב שפיר, עכשיו בקובנה, על דרשו להסגיר או שירגו את כל הגטו, או שיסגירו את הילדים או את השישים. אז אני חושב שהשאלה אותו, אותה שאלה, האם להסגיר זה כבר יותר.
נכון, אבל שם אני הייתי אומר שבאופן עקרוני צריך לעשות הגרלה. כי אם האלטרנטיבה היא שכולנו נמות, בין כה וכה, אז לפחות תסגיר אותם, ואתה תנצל. רק ששם נכון, יש, ששם יש את ההלכה הרמב״ם, שמקורה בירושלמי תרומות, רמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ההלכה ה', שהוא אומר שאסור לעשות את זה, הגמרא אומרת שאסור לעשות את זה, אבל שם זה בעיה של חילול השם, לא בעיה של... מבחינת דיני שמירת הנפש זה מה שצריך לעשות. חילול השם בכל זאת לא לעשות את זה. אוקיי, שיהיה שבת שלום, להתראות.
שבת שלום, תודה.